עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
אז אני אפתח, אני גם אגיד 1-2, שלום. שלום ינון.
מה קורה?
אז הבנתי שהיו קשיי התעוררות הבוקר.
כן, תראה, קמתי בזמן, אבל מה שחדש זה שאני לא הייתי ערוך לזה, שאני לא משדר מהבית. אתה מבין? אז כאילו קמתי ברבע לשמונה, ופתאום אני רואה שאני לא משדר מהבית, שהיום אני צריך להגיע למערכת, ואז כי אין לי את הפריבילגיה הזאת, אתה מבין? לי לא שמו אולפן בבית. עליי לא חשבו. אתה מבין מה אני אומר?
זאת אומרת, אתה צריכת להפוך את האירוע לטענות נגדי.
בדיוק.
קודם כל, אתה פה הכוכב, אתה יושב על האולפן, אתה מתלבש על האולפן, אם אני זוכר נכון, אתה גר איזה 4 דקות מהאולפן, כאילו, כמה זה... מה אומר לך הווייז כרגע?
לא, הווייז אומר שכרגע אני נכנס בשער של הרדיו,
או,
אני
בקשה.
לא גר 4 דקות באולפן, אבל עשיתי את זה ב4 דקות.
בוא, את האמת עכשיו, אף אחד לא שומע, באיזה שעה התעוררת? באמת, כי...
רבע לשמונה.
אז מה עשית רבע
לשמונה?
סליחה,
רבע לתשע.
אוקיי, זאת אומרת...
לא, התבלבלתי.
ואתה התלבשת או שאתה פיג'אמה עדיין? אתה יודע שאני הגעתי פעם, לא זוכר אם זה היה איתך, הגעתי פעם על פיג'אמה לרדיו, אתה זוכר את זה?
לא זוכר.
אני יצאתי החוצה להוציא את העיתון או להוריד, לקחת את הידה או משהו, ונתקעתי מחוץ לבית בלי מפתח.
אני רוצה להרגיע אותך, זה לא הדבר היחיד שאני לא זוכר. אני הרבה דברים לא זוכר.
אני יודע, אבל הייתי על פיג'אמה, לא צריך, כאילו לפני צחצוח שיניים. אז היה לי מפתח לאוטו, ירדתי לאוטו, נוסעתי לרדיו, איך שאני?
יפה.
מיקרופון בבקשה.
בבקשה, הנה הגיע, תראו איזה יופי.
אתה רואה, עשיתי את זה זריז יחסית, לא? אתה איתנו או נגדנו?
הפחד שלי הוא שזה ייתן לך עכשיו כאילו את הלגיטימי, אתה תתחיל לאט לאט לדחוק את שעת ההתעוררות, ובסוף, באופן שגרתי, אתה תקום ב8:45, ושיחת הפתיחה נעשה כשאתה בטלפון.
לא, גם האמת, שמה הצבן אותי? כל הרמזורים עמדתי, ועשיתי את זה ב4 דקות. כל הרמזורים עמדתי. שזה לא בסדר, מבחינת הקדוש ברוך הוא, יש לי טענה כלפיו, טרוניה קלה כלפיו. למה אני צריך לעמוד את כל הרמזורים האלה בבוקר שאני ממהר?
שר, תסדרו לו צ'קלקה.
חבר'ה, אם אפשר, אני נורא מתנצל שאני מבקש, אבל אם אפשר, כוס מים וקפה.
וכדור נגד כאב ראש.
כן, אוקיי, בוא נתחיל.
כן, בבקשה.
אתה יודע, ותוך כדי שאני נוסע בפרעות, כן? סתם, חלילה, אני נוסע בזהירות והכל, אז עשיתי עם שר את הרשימה של מה אני צריך, מה הדברים שאני הולך להגיד היום. הרייטינג עדיין לא הגיע, יש איזה תקלה בנתונים. בדרך כלל כשיש תקלה בנתונים, אז זה אומר איכשהו הנתונים שלנו יותר נמוכים. אוקיי? כבר אני מכין אתכם מראש.
מזמן לא הפצת איזה תיאוריית קונספירציה, כן, אוקיי.
כן, טוב, בן, אתה רוצה להתחיל או שמה...
לא, אם תישב, אתה...
רגע, תן לי לראות מה אני...
טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה? יש לי רעיון טוב איך להתחיל. יש לי רעיון טוב, אתה תאהב את זה אפילו. ובוא נקרא לדבר הזה, אני אשמיע לכם. שמחה גדולה הלילה, בבקשה. הבנתם את הפרינציפ?
לא, אני לא הבנתי.
אז אני אסביר. אם הייתם רואים את הקליפ, זה אולפן ערוץ 14 בניצוחו של ראש הקנוניה שהגיע הרגע לאולפן. וכולם שם באטרף עם כל מיני אדם קרים ופליישמנים עוד בזמן שדיברתם. וזה הלילה שבו טראמפ נכנס לתפקידו. נשיא ארצות הברית.
אוקיי.
אז עוד לא ידענו, בואו אני אקרא לכם ציוץ של יובל עידור מאתמול, ממשל טראמפ לא עדכן בהתפתחויות מול החותים את הגורמים הבאים. נתניהו, דרמר, גדעון סער, ישראל כץ, צהל, מלל, אינוניוס וברדוגו. כן התקיין את בית המלוכה בסעודיה ואת איראן.
מי כתב את זה? מי כתב את זה?
יובל לידור, איזה צייצן, אני לא מכיר אותו אפילו. פשוט זה מנוסח טוב.
אוקיי.
יש שני שרי חוץ במשרה מלאה, אחד מול וושינגטון, זה דרמר, אחד מול שאר העולם, שזה גדעון סער. בוא נאמר, אנחנו מחוץ לתמונה בשיחות עם איראן. קמנו באיזה בוקר ומצאנו מסע ומתן ישיר עם איראן. בוקר קודם קמנו ומצאנו מסע ומתן ישיר עם חמאס. בוא נאמר, אני לא יודע אם עקבת, אני עכשיו רציני. אגב, אנחנו מחוץ לתמונה גם בנושא, מה קורה בשיחות עם איראן? מה קורה עם הסעודים? טראמפ אמר אתמול שהחות'ים הפגינו יכולת לספוג הרבה מכות, היה שם הרבה אומץ לב. הם נתנו לנו את מילתם שלא התקפו את ספינות אמריקאיות. ובלילה, זה כשישנת, נפלה הצעת חוק בקונגרס שמרחיבה את ההגנה על ישראל ממוסדות בינלאומיים. היא נפלה בגלל התנגדות של גורמים במפלגה הרפובליקנית. לינזי גרם אמר אחרי הסכם עם החות'ים, ישראל, אתם צריכים להגן על עצמכם בהצלחה. זאת אומרת, בקיצור, במילים אחרות, טראמפ פרש פשוט בצורה חד צדדית מהמאבק עם החות'ים, כשהחות'ים הבטיחו לו שלא יתקפו יותר אמריקאים. השאירו אותנו לבד בעסק הזה. ואני שואל שאלה פשוטה, מה היה קורה פה, או אפילו בתוכנית, או אפילו לי, אם זה היה ביידן? עכשיו אני אומר לך, תראה, דניס רוס, המתווך האמריקאי, 40 שנה, כן, בכל הממשלים הדמוקרטיים, כתב ציוץ באנגלית בזו הלשון, If the deal with the Houthis stops attacks against all ships and attacks against Israel, it is a case of very effective coercive diplomacy by the Trump administration. זאת אומרת, זה, אם זה היה עוצר את ההתקפות נגד כולם, כולל ישראלים, זה הישג מצוין של הממשל האמריקאי. If it is only about stopping attacks against the US flagged ships, this is not America first, it is America only. ואני אומר לך היום שאני מעריך שאם השבעה באוקטובר היה קורה על השעון של טראמפ, on Trump's watch, הוא לא היה מגיע לפה, ולא היה שולח לפה נוסעות מטוסים, ולא, מקסימום היה מדבר קצת באובל אופיס עם מישהו, והעיקר אבל ששמחתם ב-15 בינואר, זה הכי חשוב.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
כן, בבקשה. תתאושש, תתאושש. אתה ב... היום הוא יום חמישי, אגב, זה לא יום שאנחנו משדרים.
זהו,
איך היה
זה...
עם נבר אוזוליו?
בגלל זה השעון לא תלצל.
האמת שזה עושה שכל.
זה, כן. זה, כן.
תגיד, איך היה בתביעת דיבה?
האמת?
כן.
האמת.
האמת. על מה התאבה אמרנו?
יכול להוריד קצת את הטטטה, זה לא בא לי טוב בבוקר.
חבר'ה, זה, הוא לא, יש לו כאב ראש, יש לו רועשים, תתחשבו בו.
תראה, אני לא רוצה לפתוח עין ולא זה, אבל...
הלך טוב.
הפתיע אותי השופט מאוד, הוא ממש מבין את האירוע, הוא פחות או יותר ברגע הראשון זרק אותה מכל המדרגות, הם תבעו אותי ב2,600,000 שקל, כן? על זה שפרסמתי את הטלפון של נבה רוזוליו, בתגובה לזה שהיא רודפת אחרי אנשים, ורדפה אחריי גם לאיזה מסעדה בפתח תקווה, שישבתי ואכלתי צ'ונט ביום חמישי בליל שישי, ועוד איזה חבורה מהצפון שרודפת אחרי פוליטיקאים, ורדפה אחרי, איך קוראים לו, שמחה רוטמן, בחופשה פרטית, אז העליתי איזה ציוץ שלהם שראו את הטלפונים, 2,600,000, באמת, למה לא טבעתם ב10 מיליארד?
טוב, את זה אמרת שלשום.
אה, תדבר את הבדיחה הזאת.
את הבדיחה
הזאת. קיצור, בא השופט.
וצחקתי.
אוקיי, לא מצפה שתצחק פעמיים, אתה צודק.
בבקשה.
בקטע הזה אתה צודק.
נכון.
בא השופט, אתה יודע מה הוא אמר? הוא דיבר רבע שעה, חצי שעה, לא יודע מה.
מי השופט? איפה זה? באיזה ראשון?
במחוזי תל אביב. במחוזי.
מה, בגלל הסכום? לא הבנתי.
כנראה, במחוזי. הוא בא ואמר להם, תגידו, איך זה הגיע למחוזי? הוא לא הבין איך זה הגיע למחוזי.
זה נכון, אני גם שואל.
ואתה יודע מה הוא אמר עוד? אני אגלה לך בסוד, הוא אמר, זה לא תיק של כסף. הוא אמר, זה לא תיק. מה אתם רוצים? הוא לא הבין מה, הוא לא, בכלל לא.
רגע, אבל זה לא... אסור לפרסם מספר טלפון, תקן אותי אם אני טועה, של בן אדם.
גם אסור לרדוף אחרי אנשים.
נו, ובסדר, ואלה שרדפו אחרי עידית סילמן לתוך הסוכה.
אני לא...
מה?
אז יש איזו טענה שלי שציבור. אני לא פוליטיקאי, היא רדפה אחריי.
סליחה, אתה איש ציבור.
בקיצור, אתה איש ציבור, שורה תחתונה.
אתה משפיע יותר מפוליטיקאי, תדמות. בוא, עכשיו אני עורך דין, כן, הצד שני. התדמות ציבורית משפיעה יותר מ-80% מהחברי כנסת, ולכן, ואתה משפיע מאוד, ואתה, יש לך פלטפורמות עצומות ואדירות, ולכן זה לגיטימי לגמרי.
שורה תחתונה, אתה לא השופט.
אל תסתבך איתי.
לא אתה השופט, יש שופט.
אז אני עכשיו השופט.
הוא אמר, חבר'ה, תגיעו להסכמות, תגיעו להבנות, אין לי בעיה לתת איזה עברה, אם הם יביאו איזה עברה, הכל אפשר להגיע לזה. בקיצור,
לא נעצרת.
לא נעצרתי, הלכתי לזה של ביבי.
כי אתה יודע, בעודנו מלהגים פה עם השטויות שלנו, ואני לוקח על זה גם אחריות, יש התפתחות די דרמטית.
כן, תכף נראה את זה, כן.
ואני לא יודע מי, אתה יודע מי הדמות הביטחונית.
לא.
אוריך נעצר שוב, ויחד איתו דמות ביטחונית. בוא נתחיל ניחושים, מי זה דמות ביטחונית?
שר הביטחון.
לא נראה לי.
רמטכ"ל זמיר.
לא. גם בוא נאמר, אני לא הייתי רוצה להיות זה שבא לעצור אותו. מדובר בטנק.
אין לי מושג, אין לי מושג, מה?
זורקים יוסי כהן, אני מודיע, לא יוסי כהן.
פולי.
מעניין.
פולי.
לא יודע.
הוא לא דמות ביטחונית.
ושלא, כי אני אוהב אותו.
שייקה לוי.
שייקה לוי. דמות ביטחונית, בוא.
אני חושד במשטרה, אבל בוא נראה. בוא, אני חושד במשטרה. בסדר.
עכשיו אנחנו בקטע של חשדות במשטרה. כן. אוקיי.
מה שרציתי להגיד לך. יצאתי מהדיון שלי מבסוט וטוב לב.
כמה תפיות דיברתי? יש לך פתוחות עכשיו?
אין לי מושג, לא יודע, יש כמה וכמה.
אתה לא רוצה לדעת.
לא, זה לא מעניין אותי, אני לא מתעסק בזה בכלל. הדבר היחיד שזה מפריע לי, שזה מפריע לי בעבודה, אתה מבין?
נכון, גם לי זה, יש לי איזה 7 תביעות.
כן, כאילו, זה הדבר היחיד שזה מפריע לי, חוץ מזה, זה לא מזיז לי בכלל, זה לא מזיז לי בכלל, אני תמיד גם בעד פשרה, ללכת לגישור, אני הולך לגישור, תעזבו אותי במנוחה, זה לא מעניין אותי. אני גם לא מאלה שטובים בשביל לעשות כסף, כי אני יכול לתבוע מלא אנשים ולעשות כסף, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה, למרות שאולי זו טעות, אבל כי אין לי כוח בשביל זה. אין לי כוח לבוא לבתי משפט, ואין לי כוח לזה. סתם, והם 2,600,000, נאוה רוזוליו.
אני...
תחשוב, הם לקחו שני עורכי דין, שני משרדי עורכי דין, אבל רציניים. עם המס של שיבוע גרם, לקחו את גילת שער ולקחו עוד איזה אחד שם.
קצת הגזמנו עם התשומת לב לתביעה הזו.
אז בקיצור, גמרתי את הזה, הלכתי לאולפן של ביבי שם במחוזי, במרתף. כן, ראיתי קצת את הדיון באירוע. היית שם? ראית את זה?
לא. הייתי ביום הראשון, כשהיינו צעירים.
כשהיינו צעירים.
יפה. ביום הראשון שהפתח המשפט.
שנזכה לראות אותו.
חזרתי מהתיכון והלכתי לזה, כן.
שנזכה עוד בימינו לראות את סיום המשפט, בעזרת השם, כן.
שזה ממש לא מובן באליו.
בדיוק, או שהילדים שלנו יזכו. כן, אני אומר לילדים שלי, כשאתה תהיה גדול, כבר לא יהיה משפט נתניהו. אז בקיצור, מה רציתי להגיד לך? טוב, בוא נשים את כל הדברים האלה בצד. לפני שאני מתחיל לענות לך לדברים שאמרת על טראמפ, אני רוצה להשמיע לך בחור בשם איתי רימל. הוא בן 18 נדמה לי. הוא נפצע, זה קייסים קצר. הוא נפצע קשה, אנוש, לפני 6 שנים, כשהוא נסע עם משפחתו, הם גרים בנווה צוף, חלק גרו, נסו ב-443, ורכב עם נהג ערבי פגע בהם במהירות של איזה 200 קמ"ש, מעל 170 כתוב בזה, משהו מטורף, נכנס בהם, אני חושב מאחורה, הרג את אמא שלו, הרג את אחותו הקטנה, פצע קשה מאוד את אבא שלו, שנשאר נכה עד היום, פצע אותו אנוש, והוא הגיע לפטריוטים, לפני איזה יומיים שלושה, למסור מסר לאומה, ואני הולך להשמיע לך את המסר שלו לאומה. אוקיי, שים לב.
כן, אוקיי, בוא אני יורד אליכם. כן, בבקשה. מה השם?
איתי.
איתי מה?
רימל.
מאיפה?
כיסא משה.
הוא על כיסא גלגלים.
מה קרה? תאונת דרכים.
מתי?
ארבע, חמש שנים.
נפצעת קשה?
אנוש.
אנוש? איפה זה היה?
היה... 443, ליד מחנה עופר.
איך אתה?
מעולה. עכשיו מעולה.
כן?
כן.
מה המסר?
המסר שלי הוא תמיד לחייך, תמיד להיות שמח.
זה ידים אותי. בא בן אדם.
לי חסר פה לראות אותו, אתה ראית, אני מניח
כן,
שזה...
כן, כן, הוא על כיסא גלגלי, הוא נראה טוב, הוא נראה טוב, אבל אתה רואה שהוא מתקשה בדיבור, ובתנועות, אתה רואה שהוא עבר אירוע מאוד 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 קשה.
גם שומעים את זה.
והבן אדם יושב על הכיסא גלגלים, ומה שהוא אומר, תמיד לחייך, תמיד לשמוח. וואו.
רואים את זה גם כשאנחנו הולכים לשיקום בשיבא, זה האירוע. אנשים, אירועים כאלה מכניסים אותך לפרופורציות, אתה לומד להעריך את החיים. אני מספר לך כל תמיד על איציק חנונה, שהוא נולד בלי עיניים, ואיבד גם את השמיעה בגיל 13. והבן אדם הזה חי, הוא בן 62, הוא חי כבר 50 שנה בתוך חור שחור, ועדיין הוא חי והוא מנהל חיים, והוא מתכתב ופוגש אנשים, פרופורציות.
אוקיי, okay, עכשיו לטראמפ, תראה, עד הקטע שבו התחלת, בסוף שם גלשת לאן שהוא, אני לא יודע, שהוא עדיף, שקמלה כאילו עדיפה ממנו וכל הדבר הזה,
אמרת... לא, אני אמרתי את השם קמלה?
לא, אמרת משהו בסוף, שחגגנו, ואני עדיין חוגג, אחרי הכל, 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 ברור שאני חוגג, ברור שהוא עדיף מקמלה, ליבו במקום הנכון, הוא בסדר, אבל... אבל, מי זה עשה, מי זה צייץ את הציוץ שהוא אמר, זה לא אמריקה פרסט, זה אמריקה אוני?
דניס רוס.
דניס רוס. שיחק אותה. יפה. אני חושב שההסכם הזה הוא לא בסדר. אני חושב שההסכם הזה הוא לא בסדר. לא בגלל ישראל, אגב. לא בגלל ישראל. המקובל עליי שהוא עושה הסכם, שהוא עושה הסכם בלי ישראל, זה מקובל עליי. וראש הממשלה הגיב לזה נכון אתמול, כשהוא אמר, אנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו נגן על עצמנו מול תימן, ואנחנו נגן על עצמנו גם מול איראן. ואם ארצות הברית הידידה הגדולה שלנו תצטרף, מה טוב? ואם לא תצטרף, גם טוב. וזאת התשובה הנכונה להסכם הזה מבחינת ישראל, מבחינת נתניהו, להסכם הזה שטראמפ עשה, זה בסדר גמור. טראמפ דואג לאמריקה קודם כל, אנחנו דואגים לישראל קודם כל. ואנחנו נגן על עצמנו עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית. עכשיו, אני שומע ישר את הדברים, את הסאבטקסט של הנטש אותנו, נטשה, החברים של נטשה. לא נטש ולא שום דבר, ובוא, עד שהוא נטש אותנו, הוא מילא לנו את המחסנים פה של הנשק והתחמושת, בכאלה הרמות שעד שהוא מוחלף ב-2039, כן, כי הוא ממשיך להיבחר, כן, יש לנו נשק ותחמושת. אז קודם כל, לא צריך להילחץ, לא צריך לשים את האינסרטים שלי מהחגיגות כשהוא נכנס, כי זה נכון, טוב שחגגנו, הכל בסדר. אתה שואל אותי ספציפית לגבי ההסכם הזה, הנקודה... שאם זה רק על הספינות האמריקאיות, בעיניי זה לא בסדר, נכון? זה הסכם טעות. יש לו תקטעים שלו, שהוא זורק דברים, הוא זה... אגב, הוא עשה עבירת צנזורה, הוא חשף שיש התקדמויות במסע ומתן, נכון? הוא אמר את תוך 24 שעות נהיה בזה.
היום בשבע בערב תהיה גם הצהרה גדולה בנושא של עזה. אני מעריך...
זה על האוכל.
שההומניטרי יחזור. ואני חושב שאתה עושה פה הנחה, קודם כל הוויכוח...
רגע, לא סיימתי, שנייה, לא סיימתי, זה רק היה התחלה, כן, זאת הייתה רק התגובה לדברים שלך. תראה, אתה רוצה לסגור את הפינה, סגור?
אתה עושה הנחה גדולה, הוויכוח, אני מוכן להוציא את הוויכוח על טראמפ, אז זקצתי אתכם על הסגידה לאיש, זה לא ההסכם לא בסדר, אנחנו לא בלופ בשום תחום. קמנו בבוקר מסע ומתן ישיר עם איראן, אמריקאי, פעם ראשונה בהיסטוריה. אגב, בולר חזר בגדול. קמנו בבוקר למסע ומתן עם איראן, לא הותקנו בחוטים, לא הותקנו באיראן, לא הותקנו בכלום. מייק וולץ, האיש הכי קרוב אלינו, היועץ ביטחון לאומי פוטר, הם אומרים בגלל שהוא דיבר עם נתניהו, וגם אם לא בגלל שהוא דיבר עם נתניהו, בגלל הגישה ההתקפית שלו מול איראן, יוסטון, we have a problem, זה בסך הכל, אני אומר באמת, בתור עיתונאי, עכשיו אני עוזב רגע את הפוליטיקה וזה, עכשיו נתניהו הכי הצחיק אותי אתמול, כשבאחד מהסרטונים הגרוטסקים שלו, הוא אמר, הנחיתי שישראל תוכל להגן על עצמה בכוחות עצמה, בוא, זה עקרון ההגנה הישראלית מבן גוריון, אריק שרון אמר את זה בכל נאום, ישראל היא המקום היחיד בעולם שבו יהודים יכולים להגן על עצמם בכוחות עצמם, אבל לך אני אומר עינון לסיום, אם אנחנו מדברים עכשיו על איראן, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי אמריקאים, וביבי יודע את זה. אני מקווה מאוד שאני טועה.
מה, באיראן?
התקפה על איראן, אין מצב שאנחנו מסוגלים לייצר שם משהו משמעותי, אם אין לנו כיסוי אמריקאי לפני, במהלך ובעיקר אחרי. כולל אגב הצטרפות, אחר כך צריך להמשיך ולהמשיך, לנו אין את זה. טוב, וכל המערכת יודעת את זה.
שמעת.
בוא נתפלל, שאתה מתישהו תשמיע לי את האינסרט הזה, אוקיי?
אוקיי.
שיצא שתהיתי.
בסדר.
נשבע לך, אני אוקיי. קח אותי לפוליגרף. הלוואי שתהיתי.
אני באופן כללי אומר לא להתרגש יותר מדי, אוקיי?
לא להתרגש יותר מדי.
אני מציע...
זה טוב לבריאות, לא להתרגש יותר מדי.
לקחת את הדברים, כמו שאומרים באנגלית, עם קורטוב של מלח. בסדר? קורטוב?
קורטוב, קורטוב, קורטוב.
לא, אבל קורטוב של מלח? כן, זה נכון? קורט מלח, זה אוקיי. טוב, בסדר, תשמע, מה זה קורטוב בעצם?
בקטנה, כאילו, זה דומה לקורט.
אוקיי. טוב, שים לב.
לא אמרת את זה מופרך, כאילו.
כן, אוקיי. קודם כל, הייתה ידיעה דרמטית שראיתי שהביא ניר דבורי, של הרמטכ"ל אמר שאין דבר כזה, כולם תמורת כולם, זה פייק, וחמאס לא מתכוון לזה ברצינות. שזו בעיניי כותרת גדולה. כמובן שהם לא פתחו עם זה את המהדורה, הם שמו את זה אחרי איזה רבע שעה 20 דקות, וכאילו בתוך דיווח. כן, כולה סתם, יש פה קמפיין שלם שחטפתם את המדינה עם הכולם תמורת כולם, ושיגעתם אותנו במשך כמה, שנה נגיד, נגיד סדר גודל, נותן לכם שנה, משהו כזה, כן, שעשיתם את הדבר הזה. וכל היום בלבלתם את המוח שביבי הוא רוצח ולא רוצה את החטופים ולא רוצה אותם חיים וכל מיני כאלה וזה עושים פה פשעי מלחמה, זה אשכרה, אתם אומרים, אתה כתבת רק שלשום לדעתי או לפני 3 ימים, כן, ההוכחה הסופית התקבלה, ממשלת ישראל טובלת בדם ושרץ בידה, כן, אנשיו של ראש הממשלה
אפילו יש סרטון אם דחוף לך,
כן.
אני קורא למהלך הנוכחי מלחמת שולל.
כן, בדיוק, בדיוק. אתה קורא למהלך הנוכחי מלחמת שולל, שלא הולכים לפי מה שאתה אומר על עסקה שכולם, תמורת כולם. אנשיו של ראש הממשלה טוענים שאין סיכוי שחמאס יחזיר את כל החטופים. מאיפה הם יודעים? ונניח שהם צודקים. למה לא לאתגר אותו? למה לא להציע את יישום השלב השני? ואני לא אקרא פה את כל הטור. בוא נגיד... אתה, כהרגילך, אתה לא אומר את הדברים באנדרסטייטמנט, אוקיי? אתה אומר אותם במפורש, ויחסית במילים די...
אני מקווה שאתה משבח אותי על זה.
בדיוק, ויחסית במילים מאוד מאוד ברורות, בסדר? אתה לא
חושב... אני לא משאיר ספספקות.
בדיוק, כן? ופתאום בא הרמטכ"ל, אופס, אופס, בום, טק, טק, ואומר, לא, אין דבר כזה. הרמטכ"ל! לא ביבי, לא שרה, לא יאיר, לא ינון מגע, לא ינון ניוז, לא, לא ברדוגו, לא מוטי קסטל, לא, הרמטכ"ל אומר את זה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, רגע, שנייה, למה הוא אומר את זה רק עכשיו? למה הוא אומר את זה רק עכשיו? איפה היו גלנט? איפה היו הרצי? הרי זה מובן מאליו, זה ברור שאין עסקה כזאת, זה הכל פייק, זה שטויות, זה הכל חרטה, האמריקאים אמרו, כי אין אירוע, אין אירוע. גם כשאמריקאים היו אומרים שהחמאס הוא תוקע את זה, הייתי ממשיכים יום לכל הזה שביבי תוקע. אין, זה לא משנה. אבל אתה אומר, אבל אם זה כותרת, למה זה לא שוטף את התקשורת? למה תבלה 12 לא פתחו עם זה את המהדורה? למה זה... אז לא, אתה יודע מה, לפחות אני מתנחם שהם שידרו את זה. לפחות שידרו את זה. אבל בוא אולי ננסה לחשוב עכשיו, כאילו מה זה אומר, או שגם זה לא ישנה לכם, ואתם תגידו, לא, אבל צריך לנסות. לא, צריך לנסות, ננסה, בוא ננסה, יש לי רעיון, מה עוד ננסה? יש לי עוד כמה רעיונות, תקשיב מה ננסה. נביא מחבלים מתוניס, ניתן להם נשק, ניתן להם אדמה, כן? נשיר שירים של שלום, כן? נפנה את כל רצועת עזה, נוציא משם את האנשים, נהרוס את הקברים, את הבתי כנסת, הם ישרפו, כן? ובוא נראה מה יקרה. זה, לדעתי זה יכול ללכת, אבל בכל טקס נשיר שירים של השלום. בוא נראה מה, בוא ננסה, אולי חמאס ייתן לנו את כל החטופים, בטח. וגם אנחנו, כל היום נציר שאנחנו נעבוד עליו, שאיכשהו ייתן לנו את כל החטופים, אחרי דקה אנחנו נחסל אותו. הוא בטוח יעשה את זה, ברור כי הם מטומטמים, והם גם לא שומעים, הם לא מבינים עברית, הם מדברים בערבית, הם לא מבינים את השפה שלנו, בגלל זה אנחנו נצליח לעבוד עליו, נקרא לו את הצורה, וזה יהיה פשוט בוא נה, זה רעיון גדול.
זהו, מה קרה? נעלמת לי.
זה, להמשיך?
תשמע, אם אתה רוצה, אבל אני יכול לענות לך על זה. קודם כל, שמעתי את הרמטכ"ל, זה יפה שאתה עכשיו, למה לא שידרו את זה ראשון, כאילו, זה שודר בצורה מאוד בולטת ב-12, כי ב-12 בניגוד ל-14 אין צנזורה, נניח, אם ב-12 פתאום יתברר שדנה אינטרנשיונל מדליקה מסועה, הם לא יחתכו ויעברו לריקלין, לא יקרה. שתיים, חטפו את המדינה, אמרת, עם כולם תמורת כולם. איך קראת לזה הרגע? חרטה, הכל פייק, ברור שאין עסקה כזו. אני רוצה להתקן אתכם בפרטים, מכובדי המאזינות ומאזינים. יש עסקה כזו, וממשלת ישראל חתומה עליה. שחור, על גבי לבן. יש עסקה כזו. בשלב ב', אמורים להשתחרר כל החטופים תמורת הפסקת אש קבועה. ונכון שהרמטכ"ל אומר שהוא חושב שהחמאס לא מוכן ללכת לשם. אני אומר, א', הרמטכ"ל לא תמיד צודק, אני קודם כל, גילוי נאות, מאוד אוהב את הרמטכ"ל הזה, מאוד מחזיק ממנו ומפרגן לו. אחרי הביקורת שהייתה קצת בהתחלה, האיש בא לתקן את הצבא ולהביא עבודה, והוא לא ראה בעיניים, לא את הממשלה ולא אף אחד אחר. הוא עכשיו ממוקד בלהציל את צה"ל. ראינו את זה גם במה שהוא אמר על הגיוס, שאת זה אתה לא מספר. אבל אני אומר, תאתגרו את החמאס. הרי באותה נשימה, אם תראו את הידיעה של דבורי, הטענה היא שהחמאס רוצה לשרוד. ובכן, בשלב בית של העסקה, אם הולכים להפסקת אש קבועה, החמאס שורד. ואני אומר, ולא רק אני, אלא כל מי שחושב, כל היהודים, אגב גם לא היהודים, אבל זה עניין יהודי, שחושב שקודם צריך לפדות את החיים של האחים והאחיות שלנו, אומר, אחרי השבעה באוקטובר, ברור לכולם, קודם כל מה, שרים שירי שלום אמרת, כן, ברור.
הבטחתם יונה.
מהשמונה באוקטובר, אנחנו שרים, רק שרים שירי שלום, אני מזכיר לכם. גייסנו 6 אוגדות, עשרות על עשרות אלפי חיילי צהל, ומאות ואלפי טנקים, לא אלפי, אבל מאות טנקים, קרוד לגזרים את החמאס, את מה שהיה בחמאס, ואת כל רצועת עזה. וטוב שכך, ולא גמרנו. עכשיו אנחנו נדרשים, אחרי ששנה ושמונה חודשים, עשינו כל אשר לאל ידינו, ושברנו את המפרקת של המפלצת, ואין כרגע איום בשנים הקרובות לשבעה באוקטובר, עכשיו נחזיר אותם, ואחר כך נחדש את זה, מיד אפילו, כפי שאנחנו מחדשים את זה בלבנון כל יום, וכפי שאנחנו עושים את זה בסוריה כל יום. בעיקר כשיש לך ממשל שלטענתו של עינון עכשיו, אני צריך להוסיף את זה, שזה לטענת עינון נועד כמו טראמפ, הקסם הראשון והמחרטה הראשונה, צריך להפוך את עזה ליהודה ושומרון, צריך להיכנס שם כל לילה, כמו שאנחנו עושים, ולעבוד במקסחת הדשא עד שלא יישאר כלום, אבל קודם, יהודי טוב אומר, להביא את האחים והאחיות שלנו, זה הוויכוח,
אוקיי.
זאת ליבת המחלוקת.
רק אני רוצה להבין, ניצחנו בעזה?
חד משמעית.
ניצחון מוחלט?
אין ניצחון מוחלט על טרור, לא קיים דבר כזה, זה מושג לא קיים. יש ניצחון מוחלט על מדינה, יש ניצחון מוחלט,
תקשיב. בלבנון ניצחנו ניצחון מוחלט?
חד משמעית, ושוב, לא, סליחה.
בוטרת!
לא מוחלט, לא שמעתי המוחלט. בלבנון כיסחנו את האמא של החיזבאללה.
האם ניצחנו ניצחון מוחלט בלבנון? האמת, בן, האמת. עכשיו תהיה כן עם עצמך.
אבל אתה מכיר אותי ואתה יודע שאני אומר רק אמת.
נו.
בתור, אתה,
זה לא ניצחון מוחלט?
אתה טוען שאני משקר הרבה, אבל אתה בתוכך יודע שאני לא, שאני בן אדם שלא משקר. ניצחון מוחלט על ארגון טרור לא קיים, אלא אם כן...
והלבנון?
לבנון לא נכנסה איתה למלחמה, יקירי, ואתה לא מעודכן.
אוקיי.
נלחמת עם חיזבאללה. כל עוד חיזבאללה קיים,
אוקיי.
אין ניצחון מוחלט, הוא ירים ראש, אם אתה תרדם, וכרגע אנחנו לא נרדמים, אני משבח גם את צהל וגם את הממשלה. אבל אם בעוד שנה נתמכר מחדש לשקט ולצימרים ולת זה ולזה, זה שוב זה צוץ, אין מה לעשות ככה זה, טרור. אתה יודע מי הסביר לי את זה פעם?
נו, ביבי. טוב, אני מבין שיש דיווחים שמי שנעצר, יחד עם אוריך, זה איש מוסד לשעבר.
זו הרחילות, כן.
ציפי ליבלי?
וכבר אמרנו לא יוסי כהן.
לא יוסי כהן?
לא חושב. לא.
תקשר אליו. אתה חבר שלו, לא? הוא עבר לצד שלכם. לא עבר? סתם, לא, אני סתם, אני לא...
למה סתם כך? תשמע, אתה לא צריך כאילו להשפריץ את השלולית ליד כל מי שאתה עובר לידו בגשם. יוסי כהן, אתה יודע שמי הוא חבר?
נו.
של יוסי כהן.
איש מוסד.
יש מוסד, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. בוא נאמר שהיחסים שלו עם נתניהו לא כתמול שלשום, אבל אני לא יודע, לא חושב שהוא עבר צד, כי אין לי מושג באיזה צד הוא היה קודם. זה בן אדם, כמו אנשי מוסד בדרך כלל, כן?
טוב, תראה מה רציתי עוד להגיד. יש איזה פרסום היה מעניין של... א', הייתי צריך להגיב משהו על מה שאמרת, אם מה סיימת, מה זה היה שם, אני כבר
לא זוכר.
על הניצחון, עזוב, עזוב, נו, בסדר.
לא סגרנו את הפינה הזאת.
כן, כן, ישי פרידמן.
פרידמן.
איך ביבי אמר על הבן שלו, איך קוראים לו?
אברהם.
אברהם.
אל תלך לשם.
כן, גם אתה קצת התבלבלת אתמול עם השמות של הילדים שלך, אגב, וזה בסדר, גם אני...
מי?
כן, כן, היה לך איזה לפסוס כזה קטן. גם לי יש, אתה יודע, שאני לא זוכר את השמות של הילדים שלי.
לא.
כמו שאתה אמרת בצדק. שלא זוכרים. כל אחד והבג שלו. אתה בסדר, גם אמא שלי קוראת לכולם אינון או אדווה. לכל הילדים שלה יש, אנחנו אלעד, אדווה, אינון ואיתי. לא משנה למי היא תקרא, תמיד זה יהיה אינון או אדווה. זהו, ככה זה ככה, לא משנה, לנו...
זה הלך ויחמיר, בסוף כולם יהיו אינון.
לאנשים, לחברים שלה, לזה. או אינון או אדווה, ככה היא קוראת, אדווה, אדווה. אינון, ככה היא קוראת לאנשים.
מכיוון שעשיתי כמה ברורים, אתה יודע, מעניין שלביידן קפצתם ישר לקרוא לו סנילי, ומה שעשיתם לגנץ על יויונית, אבל הלך לבדוק את זה, כי יש הרבה רחש בחש על הדבר הזה שקרה ביחידות התנ"ך, כי הוא מדאיג הרבה אנשים, כי זה הקברניט של הספינה.
ואתם הרי, וזה מדאיג אתכם מתוך אמפתיה.
זה מדאיג אותנו מתוך זה שאנחנו על הספינה, בוא נאמר, אוקיי?
אוקיי.
ובוא נאמר ככה, זה לגיטימי וזה מאוד 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 נפוץ להחליף שמות של ילדים בשמות של ילדים. זאת אומרת, אני תמיד קורא, קודם אומר איתי אלונה, ואז אביגייל, כשאני רוצה לקרוא לה אביגייל, אבא שלי היה אומר, אורי גידי בן, כשאני רוצה לקרוא לי, מה שלא נפוץ ומה שמדאיג ומשהו די חריג, זה להביא שם מבחוץ.
אוקיי.
ולהדביק אותו לילד.
אבל הוא לא הביא, הוא הביא את אברהם אבינו.
אבל אין לו בן בשם אברהם.
אברהם אבינו. בדיוק, בוא.
זהו, אמר שר עכשיו שבסוף כולנו הבנים של אברהם. אוקיי, נסתתמו טענותיי, נקסט.
זה הכל, אז בוא כאילו, אבל כולה ובדרך כלל, אז היה לו לפסוס עם השם של הבן למי, כי אתה יודע, כאילו, בוא, אוקיי, אוסטיגר תמייסה, בסדר, עכשיו תשמע, מה רציתי רוצה להגיד לך? אז ישי פרידמן, אותו ישי פרידמן, פרסם שבחסות האוניברסיטה העברית, מכון מחקר של מחאת השמאל, כן, בחסות העברית פועל מכון אקורד, מכון מחקר פוליטי, שגויס לטובת מחאת קפלן, ראש המכון מקדם פעולות חרם נגד נציגי הימין בכנסת, ומנגד מפעיל את המכון שפועל בחסות האוניברסיטה לעידוד הצבעה למפלגות הערביות. הקרן החדשה העבירה לאוניברסיטה העברית מעל מיליון ש"ח עבור פעילות אקורד. עכשיו, מה המצחיק? שכל התקשורת הישראלית מלאה בסקרים שהמכון אקורד הזה עושה. כלומר, זה מכון שמאל, אולטרה שמאל, יש לו אג'נדה, יש לו זה. הוא עושה סקרים, והסקרים האלה מופיעים. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק, ואני כל הזמן רואה אקורד. לא אמרתי, מי זה האקורד הזה? אתם עושים, יש גם את הבן של ג'ודי שעושה לכם סקרים, איך קוראים לו? נמרוד. גם, אותו רעיון, כן? אתם עושים, הם עושים, כל מיני אנשי אולטרה שמאל עושים לכם כל מיני סקרים. המכון אקורד הזה, נדב ויאל לדעתי, עשיתי חיפוש, כן? מכון אקורד בטוויטר, בתורים שלו ובציוצים שלו, מכון אקורד, ומתייחסים לנתונים האלה, כאילו זה, החברה הישראלית רוצה עכשיו בסיום המלחמה, כן, מכון אקורד, לפי סקר של מכון אקורד, החברה הישראלית רוצה לסגת לקווי 67, ולמסור לערבים את הכל ולתת להם נשק. חבר'ה, תפסיקו, די, כמה אפשר, רב סבן ובוז. כן, איך זה, שר, הלג השעננים, תתן לי איזה אבוז לגאונים, מה, כאילו, מה, תפסיקו, די. זה נושא אחד, תודה. נושא שני שרציתי לדבר עליו, והוא קצת מתקשר למה שאמרנו, פרסם אתמול סגן אלוף במילואים יונתן דחוח הלוי, שהוא עושה עבודה באמת מדהימה במחקר שלו על מה קורה בצד הערבי של חמאס ואצל הערבים, בנושא הזה של המלחמה, מה הם אמרו קודם, אז הוא פרסם אתמול דבר מאוד מאוד מעניין, למרות שזה לא משהו מהמחקר, זה פשוט מישהו דיבר אתמול, בכיר חמאס מעיד, יחיא סינואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה עקב מקרוב אחר המשבר הפנימי בישראל, כולל השסע בצהל, במערכת הביטחון, ברחוב הישראלי ובערים השונות, והנחה לאתר את הרגע המתאים כדי ליזום מתקפה שתסייע למיטוטה של ישראל. ואז הוא נותן את הרעיון המלא וכל האירוע הזה. שמה, מה זה אומר? שסינואר בעצם הסתכל טוב טוב על מה קורה בחברה הישראלית. הסתכל טוב טוב על המשבר, על הסרבנות, על הפגיעה, על השנאה, על הפגיעה בקודשי ישראל, ביום כיפור, בשמחת תורה, על הפגיעה בכלכלה, על הסרבנות בצהל, על כל הדבר הזה. והוא הבין שזה הרגע, שזה הרגע לתקוף את ישראל. זה לא שזה, זה כמו שאמרתי לך, הנה הרמטכ"ל אומר, הנה אומר לך בכיר בחמאס, אומר בכיר בחמאס, אנחנו זיהינו את החולשה הזאת, איך ביבי תמיד אומר, הם מזהים חולשה, הם מזהים חולשה, זיהו חולשה, נכנסו, מי יצר את החולשה, מי פגע בצבא, לא מי עשה רפורמה, מי פגע בצבא, מי פגע בכלכלה, מי פגע, טוב, אני לא, לא רוצה, אני לא נוהג לחזור על עצמי, אז אני אעצור פה.
תשמע, אתה קוראה, אני כל פעם, אני אומר את זה הרבה פעמים, אני אומר, הוא באמת אמר את זה עכשיו? אתה באמת האשמת
לא,
עכשיו מכון?
לא, לא אמרתי.
מכון של סקרים, באוניברסיטה העברית, שזה מודלים הכי מדעיים, אגב, עם מספרים כפולים וכפלים, פי ארבע מהמודלים של מכוני הסקרים הרגילים, באג'נדה. אתה, שמשתמש בגדול הנוכלים הנכלוליים, עד המדינה, העבריין, לכאורה, מומו פילבר, כסוקר ראשי, כן, שאין שום, שמקבל מאות אלפים מהליכוד, וסוקר את הליכוד, זה פשוט, הרי אתה שואל את עצמך, מה, העולם השתגע? מה, אני תלוי עכשיו הפוך? מה, השמש זרחה במערב? אתה אשכרה? אין מספיק בי, אין לי, אני צריך לקנות לול. זה אחד. גם בלבלת, אמרת שיש איזה הבן של ג'ודי, אז בוא נעדכן אותך. הבן של ג'ודי הוא הסוקר הראשי במכון אקורד. ומכון אקורד הוא אחד המכונים הכי מקצועיים. אין כזה דבר שבאוניברסיטה העברית, שהמודלים חייבים לעמוד שם בכל התנאים הכי קשוחים של הסטטיסטיקה, של המקצועיות, מישהו יעשה מניפולציה כמו אותו נוכל בשם פילבר. בוא נתקדם. עכשיו לגבי מה שאמרת... על סינואר. חבל שאני לא יכול להגיד פה, כי יש לי פסילת צנזורה עיקשת כבר הרבה מאוד זמן, האמת היא שכבר מעל שנה וחצי, אבל לא. לא היה שום קשר להפיכה המשטרית ולמחאה נגדה, לעיתוי שבחר סינואר לפתוח בהתקפה בשבעה באוקטובר, להפך, זה מוכח מעל כל צל של ספק בחומרים קשיחים, למרבה הצער אי אפשר לפרסם אותם, אבל נניח שלא אמרתי עד עכשיו כלום. מעניין, מה הייתה הסיבה של סינואר לפני שהתחילה המחאה להודיע בנאום ששנת 23 תהיה שנת מבול אל-אקצא, בנאום. ומעניין, מה הייתה הסיבה של חמאס שניסה לצאת לאותה מתקפה ב-2014 וב-2016 ונתפסו בדרך, ב-2014 הם היו בתוך המנהרות. ומאיפה אני יודע את זה? כי נתניהו סיפר את כל זה. בקולו, אני לא... ולכן כל ה... קקה זה סליחה, שמנסים להאשים את המיליונים של אזרחים שיצאו להגן על הדמוקרטיה שלהם, אגב, תוך כדי הזרה לאותו נתניהו, שזה קורא על הגזרים את החברה ואת הצבא, אלא שהוא התעלם, ושהוא ילביש את המשקפיים הוורודים, ויצא לחופשות האינסופיות עם רעייתי, ממושב רמות לפנדה, מפנדה לשמנדה, ולרומניה, ולבוקרסט, ולבודפסט, ושם קצוץ על כל מה שכולם ניסו להגיד לו, גדי אייזנקוט, אדוני נתניהו, אנחנו ערב יום כיפור, תתעורר, לא התעורר. התעורר בשמיני באוקטובר, ב-200, ב-640.
אפרופו, יש איזה מנהיג דרוזי, אני רואה באבו עלי, וויאם וואב, שעומד בראש מפלגה בלבנון, אומר, הנשק, זה אחד שהיה התומך של חיזבאללה בעבר, כן? הוא אומר, הנשק...
בלבנון?
כן, הנשק של חיזבאללה נגד ישראל נגמר, תשכח ממנו, אנחנו הולכים לקראת הודנה עם ישראל, שאולי תתפתח לשלום עם ארצות הברית, תביא לנסיגה ישראלית מחמש הנקודות בדרום לבנון, אנחנו הולכים לשלום עם ישראל. אני בעד שלום בכל האזור, בוודאי, הפסדנו...
רגע, תעצור, תקשיב
לפאץ', הפסדנו 75 שנה, מפני שהיינו קשורים לסוגיה הפלסטינית.
א', זה מעולה, השאלה היא רק, אני שואל אותך, האם אתה בעד נסיגה מחמש הנקודות?
בהסדר שלום עם לבנון? כן.
וואלה!
כן.
אז את פתאום אתם בעד נסיגות.
בהסדר שבו החיזבאללה מתפרק מנשקו.
כשאנחנו יוצאים תכף שוב לחדשות, רק תשאל את עצמך, לא בשידור, כי אתה לא יכול לרשות את עצמך, מה היית עושה אם לפיד היה מביא את זה? או, אני יודע מה, תפו תפו בנט.
הסדר שחיזבאללה מתפרק מנשקו?
בהסדר שלום עם לבנון.
כן, אני אומר, הסדר שבו...
אם אתה סומך, פתאום אתם סומכים על ערבויות בינלאומיות. טוב, אני חושב שאנחנו נמשיך את הוויכוח הזה גם בשעה הבאה. One, two.
עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
One, two. 1, 2. 1, 2. קודם כל, אני רואה שהשר כץ מאיים על איראן. לדעתי זה משהו בניואנס טיפה חדש. אפרופו ההסכם של טראמפ שדיברנו עליו, הוא אומר, ישראל חייבת להיות מסוגלת להגן על עצמה בכוחות עצמה מול כל איום וכל אויב. זה היה נכון מול אתגרים רבים בעבר, וכך יהיה בעתיד. החות'ים יספגו מישראל מעלומות כבדות אם ימשיכו לראות לעברנו. אני מזהיר גם את ההנהגה האיראנית, זה הפאנץ', אני מזהיר את ההנהגה האיראנית שמממנת, מחמשת ומפעילה את ארגון הטרור החות'י. שיטת הפרוקסים נגמרה וציר הרשע קרס. אתם נושאים באחריות הישירה. את מה שעשינו לחיזבאללה בבירות, לחמאס בעזה, לאסד בדמשק ולחות'ים בתימן, נעשה גם לכם בטהרן. לא נאפשר לאף גורם לפגוע בישראל, ומי שיפגע בנו ייפגע קשות. כלומר, כמו שטראמפ איים עליהם בהקשר של החות'ים שיזהרו, עכשיו קאץ עושה את זה, וזו התפתחות מעניינת בעיניי, ואני חושב שזה ברור לאן זה הולך. אבל בסדר, טוב.
אתה צריך לפרש מה אמרת, מה זאת אומרת?
תשמע, אם עכשיו אנחנו מאיימים על איראן שאם יהיה ירי של החות'ים אז איראן תיפגע, זה מעניין? זה מעניין? שהיא נושאת באחריות הישירה, זה מה שהוא אמר. עכשיו תראה, יצא גרינצייג דיווח על הקשר הקרוב מאוד של גלי בערב מיארה ואחד בשם ג'קי אשל, אגב הוא גם בכיר במוסד, אולי הוא העצור אגב בפרשה, יכול להיות שאם הוא עוריך, ו...
הוא את תביעה בכלל במשפטי אלפים.
את תביעה, הוא את תביעה, והם לא עשו גילוי נאות, היא לא עשתה גילוי נאות, שהיא בקשר מאוד קרוב איתו. עכשיו אני שואל, איפה אתם כל צדקני הדמוקרטיה, השלטון החוק, המוסר ורוממות ההגינות בפיכם? איפה אתם? היועצת המשפטית לממשלה, על מישהו שיש לה קשר מאוד קרוב איתו, כן? לא בדווחת שיש לה ניגוד עניינים עם זה שהוא עד בתביעה, כן, בכתב אישום שהיא מנהל, במשפט שהיא מנהל, שהיא הגישה את הכתב אישום. אין, כאילו, מה אני לא מבין, מה עוד צריך לקרות כדי שנבין שהאישה הזאת לא קשירה לתפקידה? מה עוד צריך, למה אתם לא אומרים את זה? למה על הכל אתם, על הכל תחפה אהבה? כן? על הכל תחפה אהבה? אהבה לגלי? מה האירוע? עכשיו תשמע, כאילו, אני מבין, אולי אתם לא רוצים להתעסק בכל בן אדם, החיים האישיים שלו וכל מיני דברים כאלה, זה אני מבין. אבל לא זה העניין. אני מדבר על זה שהיא לא עשתה גילוי נאות. שהיא לא דיברה על ניגודי עניינים שיש לה. איפה אתם? לא מבין את האירוע. לא מבין. כולם שותקים. א', ב', אגב, אתה התבלבלת מקודם בזה, אתה אמרת 8 באוקטובר. כן, אתה בזמנו התגוללת על ביבי שהוא אמר משהו 8 באוקטובר, אתה אמרת בעצמך עכשיו 8 באוקטובר. זה היה ב'.
כן, אבל אני לא ראש הממשלה, אני מקסימום מה שעה, הנזק הכי גדול מההתבלבלות שלי, הוא זה שהתבלבלתי. מתי תבין את זה?
בסדר.
אתה מזכיר לי את שרה נתניהו קצת.
כן, אבל גם ביבי הוא בן אדם. הוא נכון שהוא ראש הממשלה, אבל הוא לא AI. גם AI, אם אתה לא משלם לה, היא עושה יותר טעויות. בסדר?
עכשיו אני מחליף אותו ב-AI.
בסדר.
אבל זה שבכסף.
בדיוק. אז תקשיב, לגבי מומו פילבר, הבנתי שאתה עושה את ההשוואה בין מכון אקורד, שאגב, מעניין עכשיו לבדוק את הסקרים של מכון אקורד בפרספקטיבה, לא שהייתי צריך את הפרספקטיבה הזאת בשביל לראות כשאני קורא את הטורים של נדב אייל, כן? אבל, או שאני רואה את הציוצים שלו, אבל עדיין זה משעשע לראות את הדברים האלה, לבין מומו פילבר. אני רק מזכיר לך, לכם, לכל האנשים שהחלטתם הבוקר לא להתעקע בעצים, אני מזכיר לכם שמומו פילבר הוא הסוקר עם התחזיות הכי מדויקות עד היום בתקשורת הישראלית. כי בכל שאר התקשורת, בערוצי התבלה, תרלה, תעמולה, כן, נתניהו אף פעם אין לו רוב. אף פעם אין לו רוב, תשימו לב. המקסימום שהוא מגיע זה 59, אולי היה מקרים בודדים שהם נתנו לו 60, יכול להיות, של טקו. רוב, אף פעם אין לו. אני לא זוכר סקר שבו הם נתנו לנתניהו רוב. תמיד זה גג 59. זה קטע מלא לא יאמן. חוץ ממור פילבר, שהיה נותן לו 61, 62, 63, אז רק אני מזכיר לכם, כי אני רואה כל הזמן, אתה וסרינקה וכל החבורה שלכם, כן, מצייצים כל הזמן בכל הסקרים, יש לכם איזה קטע לשקמונת שלכם וכל החבורה, בכל הסקרים. אז לפני שאומרים בכל הסקרים, בואו נזכור שאצל מור פילבר, לדעתי, נתניהו כבר הגיע בשבועות האחרונים ל-64 מנדטים. נדמה לי בסקר האחרון, 64 מנדטים. בערוץ 13 הוא הגיע ל-56 מנדטים, נדבר על הקואליציה של הגוש האמוני, 56 מנדטים, כן? זה אומר שאם ב-13 הוא על 56 מנדטים, אז במציאות הוא על 92 מנדטים, שתבינו את האירוע. אבל הם ימשיכו להגיד, בכל הסקרים, בסקרים של מכון אקורד, אתה צודק. במסקרים של מכון אקורד נתניהו על 3 מנדטים, הגוש האמוני על 3 מנדטים, זה אני מבין. עכשיו, הבנתי שגדעון סער אמר משהו הבוקר בראיון ב... איך קוראים למורן אזולאי? בוויינט. תשמיע, עוד לא שמעתי אותו, אבל ראיתי רק את הכותרת. בוא נשמע, בוא נראה מה הוא אמר, בבקשה.
גורמים הכי קיצוניים בשנאה שלהם, זה הגורמים המתחזים להיות ליברליים. ואני אומר לך עוד דבר.
זאת אומרת, אלה יותר קיצוניים מהם?
חד וחלק. הם מכורים, נרקומנים של שנאה. את יודעת מה זה נרקומנים?
וזה אומר בן אדם... שספג שנאה גם מימין וגם משמאל, כן? הוא יודע מה זה שנאה, הוא חווה על בשרו, כן? זה לא שאפשר לחשוד פה שהימין עדין, והימין לא יודע להיכנס באנשים, והשמאל לא... כולנו פה בתוך הסירה, אנחנו יודעים מה קורה פה. אבל הוא אומר דבר מאוד נכון. השמאל אכזרי מאוד, אכזרי מאוד. איזה רשע כזה... שהורגים בן אדם, רוצחים בן אדם, כן? אני ספקתי את זה על בשרי, אני יודע מה זה. אני יודע מה זה, רבותיי, אני יודע מה זה. גדעון יודע מה זה, והוא ספק משני הצדדים. הוא יודע מה זה. הוא הכי טוב להודות, להראות איך האנשים מתנהגים מימין, ואיך האנשים מתנהגים משמאל. כן? אפרופו, אגב, מה שהיה, נתתי לכם את הסיפור עם גלי בערב מיירה. תסתכלו עכשיו, מה הימין עושה? לא חוגג. אם היה קורה אותו דבר, אותו אירוע של גלי בערב מיירה, כן? ואנחנו לא אומרים את כל הפרטים, כן? זה רק כל רק ברמזים, כן? אם היה קורה אותו דבר, מה שגלי בערב מיירה בסיפור שלה עכשיו עם הג'קי אשל הזה, כן? אם היה קורה למישהו בימין, אתם תשבו נתניהו, גדעון עכשיו, לוין, אתם יודעים מה הם היו עושים לו? אתם מעלים בדעתכם מה הם היו עושים לבן אדם של אותו סיפור שקורה עכשיו עם גלי בערב והג'קי הזה? אתם יודעים מה היה קורה, נכון? אוקיי. דבר אחרון שרציתי להגיד לך, זה שאתה אמרת שאנחנו כולנו יודעים מה היה לפני, מה פתאום, החמאס לא עשה, הבכיר בחמאס הוא בכלל מדבר שטויות, הוא לא יודע שסינואר זיהה חולשה, ואנחנו הזהרנו את נתניהו. תראה, כל הקטע של אנחנו הזהרנו את נתניהו, אם היית אומר לי שמדובר בגן ילדים, שבו הגננת החליטה ההחלטה והילדים כולם נשכבו על הרצפה והתחילו לצרוח, אז אתה אומר, יש אחריות על הגננת. אז הגננת אשמה. אבל אם אתה מדבר על אנשים מבוגרים, כן, שהמורה נתן הנחיה, או המפקד נתן הנחיה, או הבוס נתן הנחיה, או ראש הממשלה עשה רפורמה, ומשהו כזה, כן? ואז החיילים נשכבו על הרצפה והתחילו לראות באוויר, כן? והאשמה היא על ראש הממשלה, כן? למרות שהוא הפסיק את כל הרפורמה, והמשכתם, ואני זוכר שישבנו פה ודיברנו, ואני אומר לך, אבל בן, הוא הפסיק, אין כלום. ואתה המשכת והמשכת, וגם היום אתם ממשיכים. ואז היה חטופים, ועכשיו זה המורות, ועכשיו זה זה, ואתם ממשיכים. כל הזמן זה תמיד קריסה, ואין זה, וכרזות, ומשרדי פרסום, ושלטים באיילון, וכל האינטרנט מלא, והכל זה כאילו, זה בכלל לא משנה, זה הכל פייק היה. אתם הורסים את המדינה, כי אתם לא מקבלים כלגיטימי את שלטון הימין, את שלטון נתניהו. זהו. זה כל האירוע. הובלתם לאסון פעם אחת, וחלילה אתם תובילו לאסון פעם שנייה, כי אתם מחלישים את המדינה ואתם פוגעים בחוסן החברתי ובלכידות של מדינת ישראל. אתם לא רואים בעיניים. זה השמאל. זה השמאל. תודה.
פייק מההתחלה ועד הסוף, בעיקר הסיפור שגלי בערב מיירה, זה הכי כל כך מגוחך, הרי אין לך מושג על מה אתה מדבר. אתה לא מבין בזה כלום. אתם מייצרים פה אירוע. גלי בערב מיירה, מה אמרת פה? הגישה את הכתב אישום. היא לא הגישה את הכתב אישום. כתבי האישום נגד נתניהו גובשו, החקירות נועלו, הוגשו, הכל בתקופת היועץ הקודם. רשימת העדים, הכל. היא, גלי בערב מיירה, הגיעה לתפקיד מינוי של גדעון סער, אגב, כשהמשפט היה בעיצומו, ולכן לא צריך לעשות פה שום גילוי ושום נאות. זה א' ב' זה בייסיק. היא לא הביאה אותו, היא לא ידעה מזה, היא לא מעורבת בזה, היא לא טענה את זה, היא לא כלום. פשוט היא
לא
החליפה את היועץ, את התובע הכללי הקודם, לתוך סיטואציה שהיא כבר קנויה ומובנית וכולה, הרי אם אפשר להגיד, תודה, יכול, אם יש את הקשר הזה בתקופת החקירות וזה עד, אגב עד מאוד לא משמעותי, אבל בקיצור הם מנסים פה לייצר מכל שטות. הוא מקריא עכשיו דברים של גדעון סער.
לא הקראתי.
הוא משמיע, אם אני אי פעם החליט להשמיע דברים שגדעון סער אמר על נתניהו, חוץ מהדברים המחרידים שהוא אמר על נתניהו, און קאמרה ואון רקורד, שזה פי אלף יותר גרוע, אם אני, שיש לי הרבה מאוד קילומטראז' גדעון סער, פעם החליט לבגוד, ואני משתמש במילה הזאת נגד עצמי, כי אני לא אוהב להשתמש במילה הזו, בעקרונות העיתונות ולהשמיע, בו אפילו אתה תירד, ולדבר על נרקומנים של שנאה, גדעון סער הוא גדול הנוכלים בעת החדשה, יותר מכולם. זה הבן אדם שמפעל שלם של מכונת רעל הפך אותו לאנס, כולל בנו של ראש הממשלה בקולו, שמפעל שלם, שאגב הופעל שוב לאחרונה עוד פעם, אני לא ידעתי למה, אותו פרנק, יואב פרנק, למה הוא פרש ב-2014, הכל ממומן אגב, הלכו על הראש שלו ושל המשפחה שלו ושל הילדים שלו, בצורה שאני לא, אני לא הבנתי איך הוא עומד בזה בכלל. לגבי הרפורמה, אגב אני מזכיר לכם שעוד אחד מהדברים המדהימים שהוא אמר אז, ישראל יכולה להסתדר בלי כמה טייסות, אבל לא יכולה להסתדר בלי ממשלה. אם הממשלה הזאת לא הייתה, היו עכשיו 2,000 איש בחיים. וגם אם היה שבר גדול הרי בגלל הרפורמה, ואגב זה שקר, הוא לא הפסיק שום רפורמה, ולא רק שהוא לא הפסיק את הרפורמה, הוא חידש את הרפורמה עכשיו הסטרואידים. אחרי שנהרגנו ונפצענו ונשחטנו ונאנסנו ונקרנו לגזרים ושנה ושמונה, עכשיו הוא חידש את הסטרואידים. עכשיו, כי הוא איש מופקר. הוא איש מופקר. עכשיו הוא חידש אותה, הכל, יעשה הכל כדי שהקואליציה שלו תשרוד.
לא, זה יריב לוין, הוא אסור לו להתערב.
כן, זה, בוא, אתה לועג לאינטליגנציה של עצמך, בספק אם היא קיימת. הלאה. הסוקר עם התחזיות הכי מדויקות, בוא מופיל. עד היום אני כובת לי הבטן מהצחוק שהוא דיווח שהפער בין אפי נווה לבין עמית בכר הוא חד ספרתי וזה דרך מצטמצם, כן? זה נגמר 400% הפרש. במוניציפלי, הכל הפוך. ואני אומר, אם הוא כזה צודק, למה אתם מנסים לברוח מבחירות? אני, אתה יודע מה, הוא צודק, בוא לבחירות עכשיו, בוא נקבע כמה זה, 60 יום, בוא. ועוד פעם, הם מדברים על ניגוד עניינים, הסוקר הזה הוא נוכל, הוא שקרן בהגדרה, הוא עד מדינה שזה אומר עבריין שחתם על הסכם, הודה באשמה וחתם על הסכם כדי לא לקבל עונש, ומקבל מיליונים מהליכוד, המפלגה שאותה הוא סוקר. אבל גלי ברב מיירה מכירה את אחד העדים, בפרשה שנסגרה כל התביעה וכל החקירה וכל העדי הזה, לפני שהיא בכלל מוטלה, לפני שהיא חלמה שתהיה בתפקיד. אבל אני רוצה לספר לך משהו אחר. הרמה, הרדידות, אפרופו השמאל, כן, הרצחני, כן, של נתניהו ושלכם, של כולכם. תקרא שרשור של פייק ריפורטר, אני אקריא לך אותו שנייה, כי זה מאוד מעניין, חבר'ה, תהיו איתי כמו שאומרים.
שוטה.
בין השריפות והמתקפה ברעננה, הקטע הזה עבר קצת מתחת לרדאר, אבל הוא מחייב התייחסות. ב-28 באפריל, ראש הממשלה שיתף קטע נגד השבק מתוכניתו של ריקלין, בערוץ 14. מלבד ריקלין, מככבים בסרטון הזה עוד שתי דמויות עם עבר אלים. נתחיל במרואיין עצמו שיושב ליד ריקלין, קוראים לו מרדכי דוד, הוא יושב בטלוויזיה, כן, נתניהו משתף אותו, זה אני אומר. אם השם הזה מוכר לכם, זה כי הוא מנהיג קבוצת צעירים שזכתה לשם הבן גביריסטים, ומהלכת האימים באופן קבוע על מפגינים נגד הממשלה. דוד נחשב מקורב לשר בן גביר, מגייס באמצעות הרשת צעירים כדי לבוא להפגנות ולהתעמת עם מפגינים. בין היתר דווח כי בתקופת הקורונה הוא היה שותף למהומות בבני ברק, הורשע בניסיון הצתת אוטובוס ופרץ לכלוב התנינים בספארי. דוד הגיע לאולפן כדי לתקוף את השבק. אמירה שלי עכשיו, נתניהו משתף עבריינים, ותכף רק התחלתי, תכף תראו את מי עוד, העיקר כדי לתקוף את השבק ששומר על כולנו. אני ממשיך את השרשור, ודוד הביא איתו לאולפן הקלטה של שיחה בין איש שבק לבין מיכאל. מיכאל הוא מיכאל ישחקוב, תושב רמלה. הוא נעצר כמה פעמים בעבר, בין היתר לאחר שקרא לטבוח במפגינים נגד הממשלה, ואם גם השם הזה מוכר לכם, זה כי הוא הורחק מירושלים, לאחר שאיים על משתתפים מצד הגאווה בירושלים במאי 23, פרסם ישחקוב כרזה של תנועת להבה, קוראת להפגין נגד מצד התועבה, ומתחת להזמנה כתב יום חמישי הקטלני בירושלים. ישחקוב הוא דמות מרכזית בקבוצות טלגרם של פעילי ימין קיצוניים, הוא פועל תחת הכינוי צוף הצופס, מזדהה, הכינוי הרשמי שלו זה צ'ופה, מזדהה ככהניסט, מתאב במיוחד את הקהילה הגאה, השמאל והשבק. ישחקו ודוד שותפים לפעולות נגד מפגינים נגדי הממשלה, מנהלים יחד קבוצת וואטסאפ יהודית בשם אחים לצדק, הם נצפו יחד בכמה תיעודים מההפגנות כמו אלה שפורסמו כאן וכאן, אלה האנשים שראש הממשלה משתף בפני 3.2 מיליון עוקביו וכולי וכולי, בכך הוא נותן יד לא רק לשיח הקונספירטיבי ברשת, אלא גם לגורמים אלימים ומציסים שמלחים אימים על מפגינים. עד כאן זה פייק ריפורטר, ועכשיו זה אני. אני הוספתי את הדבר הבא. יש לי מה להוסיף, כתבתי. השרשור הזה חשוב, מדגים מה קורה בתלות הביוב של ערוץ 14, ומה ואת מי הם מקדמים. זה יכול היה להיות מצחיק, כי למלא ראש הממשלה משתף את ההשפעה הזו, רק כדי לתנף את ראש השבק ואת השבק. ועכשיו שימו לב, אני מצרף כאן הקלטה של אותו מיכאל צ'ופה ישחקוב. ועכשיו אני מבקש מכם להשמיע את ההקלטה שקראתי לה ביביסט או כהניסט.
את ביבי הבן זונה הזה צריך לצבוע על אותו שר בסגול ולהפוך אותו חצי לסופר למחירה. זין על ביבי וזין על איתמר בן גביר המאכזב המפקיר הזה, רק כאן חי. מה שכאן הצדק אמר הרב כאן הזכרו לברכה, זה מסורת, זה דרך האמת, זה מה שיציל אותנו מעצמנו. זין על ביבי וזין על בן גביר המפקיר.
אני מתנצל, זה השפה שלו, למרות שינון יטען שזה גם השפה שלי, אבל בסדר, אני מרגיל. אותו אחד העלה סרטונים של התיקים שנפתחו לו, צירפתי כזה סרטון, יש לו תיקים בערך כמו שלי יש צרות, תיקים פליליים הכל, כן? אלה האנשים שערוץ 14 מביא, ומערוץ 14 הבנו כבר מה זה, אבל את זה משתף ראש הממשלה, רק כי יש שם טקסטים נגד השבק, שכמובן, גם ברגעים אלה מנסה להציל אותנו.
לא, ראש הממשלה שיתף את זה שהשבק יושב על קבוצה שמפגינה מול המפגינים בקפלן. אין שם אירועים אלימים, אם יש אירועים אלימים המשטרה צריכה לטפל בזה.
יש בלי סוף.
אוקיי, אז המשטרה צריכה לטפל בזה. יש משטרה והמשטרה צריכה לטפל. הם הולכים שם והם מטרילים את השמאל, אבל פה אתה לוקח דמויות מהשוליים.
שראש הממשלה משתף.
הוא שיתף את הטענה שהשבק
הוא שיתף את כל הרעיון הזה אצל ריקלין. ואגב, מה שברעיון הזה, קודם כל הסיפור הזה הוא ישן. מה שלא הבאתם ברעיון הזה זה את התגובה של השבק. לפני מספר חודשים התקיימו שיחות מול הנדון בשל חשש ממשי לפעילות טרור מצידו. פעילות אשר סוכלה מבעוד מועד. בימים האחרונים על רקע חשש קונקרטי ועדכני לפעילות בלתי חוקית מצד אותו פעיל, העולה כדי פגיעה בביטחון המדינה, קוימה עם שיחת טלפון, זה תגובה ארוכה, שאתם לא שיתפתם, לא העליתם, וזה בכלל לא נגד מפגינים, זה טרור. כל הדברים האלה, הכל כדי לטנף את שירות הביטחון הכללי. שני טיפוסים שאתה צודק, מהתחתית של המיץ של ההשפע של הזבל, שאתה חופר מלמטה, ואותם ואותם שיתף ראש ממשלת ישראל.
לא, הוא שיתף טענה שהשבק, עכשיו השבק אומר כן, פעילות טרור.
אז אני מפנה אתכם לשרשור שלי.
אם פעילות טרור, למה הם לא עצורים?
גם השיתוף שם נמצא, וזה השיתוף, השיתוף הוא נגד השבק, בדיוק של מה שאמרתי. אילון מנסה לשקר לכם עכשיו, אבל מכיוון שזה באוויר, זה לא יצליח.
אם הם מתכננים פעילות טרור, איך הם חופשיים?
השבק, קיים איתה שיחה, זה בדיוק מה שהשבק עושה.
כן.
יש לך את זה בתוכה של
השב"כ.
אם אתה רוצה, אתה יכול להגיש שאילתה לשב"כ.
איך אתה אומר, אתה מבייש את האינטליגנציה של עצמך, יש כזאת.
בסוף אני מבייש. שר ביקש את עצמם מרועיין, אז מכיוון שאין לאן לברוח מההשפעה הזו,
אצלכם זה אנשים,
פשוט תפנה לבוס בירן.
אצלכם זה ראשי המחנה מדברים ככה.
פשוט, בסדר גמור, עכשיו תפנה לבוס בירן.
כל החלוץ, דמי הילון ובוגי וכל ואהוד ברק, אצלכם ראשי המחנה מדברים ככה.
ברור, זה תמיד אצלנו, ויהיה נחמד עם תפילה מרועיין.
זה ההבדל. שלום בוס בירן.
שלום.
מה נשמע?
רגיל.
רגיל.
בסדר.
טוב, מה אתה אומר על המצב? מה עמדתך? מה אתה רוצה להגיד הבוקר?
שצריך להפעיל את הלחץ. אנחנו פה מושכים את הזמן הזה. כל פעם בתירוץ אחר, פעם החגים, פעם טראמפ מגיע, עד שטראמפ יוצא, כל פעם יש סיבה אחרת, ולא עושים את מה שצריך לעשות.
אנחנו לא אמרנו שאתה, צריך להגיד, לא כולם עדיין מכירים, אתה אחיו של החטוף עומרי מירן, חבר פורום תקווה, וקודם כל אתמול, סוף סוף נתניהו אומר בכל רם את ה-21, חטופים חיים בוודאות, אחרי הפחות של רעייתו, ואחר כך טראמפ שבא ואומר, כמו טראמפ, יש רק 21 בחיים. מה אתם יודעים?
הכתבים יודעים את זה כבר חודש-חודשיים, כל המערכת יודעת את זה, וסתם בתקשורת עושים תבעלה באירוע הזה מיותרת, של איזה משחק באמת מיותר.
אז התקשורת בסוף.
נכון, ודאי, ודאי.
כן, בסוף, זה הכל התקשורת, התקשורת זה גם 7 באוקטובר. מה אתה אומר, בועז?
ככה, באמת, אנחנו יודעים את זה כבר חודשים אחורה, את המספרים האלה, ואני בטוח שמשפחות רלוונטיות יודעות יותר אפילו, כאילו.
כל משפחה יודעת, נכון? כל משפחה יודעת המצב.
נכון. למי שזה נוגע לו כנראה יודע יותר, אבל המספר הזה הוא היה ידוע לנו, ואמרו לנו את זה, אמרו לנו את זה כשבפגישות שאנחנו נפגשים, זה לא חדש, אבל עצם זה שטראמפ בא ומציר את זה בגלוי, הוא פשוט עושה נזק לישראל, הרי לא סתם ישראל, הרי על 24 ישראל עומדת, כאילו. היא לא אמרה, יש לנו 30 או 40 חיים. זה לא סתם, באמת צריכים את כל האינדיקציות כדי להוכיח שהבן אדם לצערנו כבר לא בחיים. שבא טראמפ, ועם האמרה הזאת, הוא גם פוגע במסע ומתן שלנו, ונותן לגיטימציה לחמאס, שנגיד, אנחנו לא יודעים בוודאות של 100% להגיד ששלושה חטופים מתים. הוא נותן להם לגיטימציה, אולי להרוג עוד שלושה, כאילו, שהוא אומר שהם כבר מתים בוודאות. אני לא מבין את האמירה של האיש הזה, הוא ממש מתחיל להצטייר כאידיוט. אין לי מילה אחרת, האיש אידיוט.
טוב, אבל מכיוון שבסוף הוא הנשיא של האמריקאים, מה אתה חושב צריך
לקרות? זה לא הולך להשתנות כנראה בתקופה הקרובה.
כן, שמה זה גם לארבע שנים.
האלטרנטיבה אגב, בוא נגיד, עדיף מישהו כמו שאתה תיארת אותו לסוני ישראל.
זה נכון, זה נכון. באלטרנטיבה הוא פחות גרוע, אבל גם לא, למה לעשות נזקים כאלה? מי ביקש ממנו לדבר על זה?
לא, מה זאת אומרת, הוא, תשמע, הוא מעורב, הוא...
אבל למה להגיע מספר? יש עמדה רשמית של ישראל.
אגב, אני לא חושב, אני לא חושב שהוא עושה נזק, אני חושב שהדברים ברורים, כמו שאמרת, הכל ברור, אין פה עניין, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא משנה. זו דעתי, אבל בסדר, אוקיי. שורה תחתונה, אנחנו מחכים, יש מסע ומתן, הוא דיבר על זה ש-24 שעות הקרובות, יכול להיות שיהיו התפתחויות, בזה לדעתי הוא עושה נזק, אם כבר, אבל בוא נראה, לא יודע.
נכון.
תגיד, מה צריך, עם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית, למרות שהוא הכי משפיע פה, מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו מבחינת ממשלת ישראל? כי יש את הוויכוח בין אלה שחושבים שצריך ללכת לחרב ודרב במלחמת גוג ומגוג עד שהם ייכנעו, ויש את הרוב שחושבים שצריך להחזיר קודם את החטופים, ואחר כך להתחשבן, לסגור חשבון עם חמאס.
תראה, תראה, לגבי הרוב, אני לא בטוח שזה באמת הרוב. מי שאני מכיר ומהסביבה שלי חושב הפוך ממה שאתה טוען שהרוב.
אני לא טוען, יש כל, בכל הסקרים כבר הרבה מאוד זמן.
שאלה, מי שואל את הסקרים? איך שואל את הסקרים? האם הציג את התמונה המלאה בסקר עצמו?
כן, אנחנו קוראים גם את השאלות.
בן, אצלכם גם לביבי אין רוב. הכל בסדר, נו.
לא, לא נכון. בסדר. אף אחד לא אמר שאין רוב לביבי. ביבי השיג רוב בבחירות, ועכשיו צריך ללכת עוד פעם לבחירות.
בסקרים שלכם
אין רוב. לא זה הוויכוח. השאלה, על שאלת הסקר אומרת, האם קודם כל להחזיר את החטופים, או האם קודם כל, או לחדש את המלחמה וללכת על הניצחון המוחלט ואז להסיק את החטופים?
השאלה היא פה לא נכונה. כמו שהממשלה הגדירה, היא צריכה להיצמד להגדרה הראשונה שלה. שתי מטרות למלחמה, אחד זה הכרעת חמאס ושחרור החטופים. עכשיו, מטרה תביא מטרה, הכרעת חמאס, הכנעת חמאס תביא בהכרח לשחרור החטופים. חייבים להכניע אותו. עכשיו, זה לא רק צבאי, אני כבר אומר זה הרבה פעמים. יש לנו גם את ההומניטרי שלא עושים אותו. ושוב, טראמפ קופץ פה עם ההצהרות שלו שרק נזק עוצות להכניס הומניטרי ולוחצת ממשלת ישראל על זה, שזה גם לא ברור, הוא איתנו או נגדנו. מה הקטע? אנחנו רוצים ללחוץ את חמאס שהוא יסכים לעסקה, גם לעסקה של האיש שלו, של וויטקוף. אנחנו רוצים שחמאס יסכים. ברגע שחמאס יודע שהכל זמני, והלחץ תכף מתפורר, אין לו שום סיבה להסכים לשום עסקה, מכל סוג שהוא. אז למה להחליש ככה את ישראל במסע ומתן? אין, צריך להגיד לא הומניטרי. שנה וחצי היה לממשלת ישראל ולארצות הברית להסדיר את ההכנסה ההומניטרית, כביכול רק לאזרחים שם. לא עשו את זה. עכשיו אנחנו כבר במאני טיים של המאני טיים. צריך להפעיל את כל הלחץ ורעב ו... רעב שיפעיל לחץ על האוכלוסייה, שתפעיל לחץ על חמאס, לדעתי זה אחד המנופים שצריכים להשתמש בו. דבר נוסף, זה באמת הכיבוש שטח, הצהרה של ממשלת ישראל, שכל מטר שכובשים, עד שאחרון החטופים לא חוזר, לא יוחזר אף פעם, כאילו, אנחנו כובשים שטח, וזה השעון פול שמתקדם לחמאס, שידע שהוא מאבד משהו בעיכוב הזה, שהעיקרים שלנו נרכבים שם. כן, זה עולה גם לא באדמה. חייבים להפעיל את המנופים האלה, אי אפשר לוותר ולהגיד, וואלה, אנחנו יוצאים, בואו, תנו לנו את שלנו, אנחנו יוצאים, הם גם לא יתנו את כולם, זה גם ברור, הרמטכ"ל אמר את זה אפילו. אני לא רואה את הדרך הזאת עובדת של
התקעות. אגב, אפרופו הוויכוח שלנו לרוב ומיעוט, עם הסקר, צריך למי שלא עוקב, אצלכם המשפחה יש מחלוקת עמוקה, ואתה מציג עמדה הפוכה לאבא של אחיך ולאשתו. אגב, זה בסדר גמור, זה קצת עצוב לראות מה שעובר עלינו ובעיקר עליכם, גם אפילו קוראי המשפחות, אבל אנחנו בני אדם, לכל אחד מאיתנו יש את התובנות שלו ואת המסקנות שלו ואת ההחלטות שלו, ואין מה לעשות, זאת אומרת, אני לא בא באיזושהי טענה.
כן,
איך אתם עוברים את זה מבחינה משפחתית? כאילו, הסלון, שיחת הסלון היא בסדר, היא סבירה? או שזה ממש גורם לקרע?
תראה, א', אנחנו כבר לא משפחה שגרים אחד עם השני, כן? כל אחד בזה שלו.
אבל מפגשים עדיין מפגשים משפחתיים?
נפגשנו בפסח, כמובן היינו ביחד. היה אירוע שהיה אחרי זה, וכן, הוא בוא נגיד, הסימנים שלו ניכרים עד עכשיו. אנחנו צריכים לעבוד על זה ולרפא את זה.
היה פיצוץ.
כן. מה שראו זה מה שהיה, כן. אנחנו עדיין לקקים.
לא פשוט, כמו שאומרים.
לא. וזה לא תורם בכלל, בין כל ההרגשה הכללית שהיא לא משהו, זה דבר שעוד יותר מכביד ומלווה ביום-יום גם התחושה של הקצר המשפחתי הזה.
תגיד בועז, אז אנחנו שואלים את זה כמעט את כל המרואיינים, שואלים ממשפחות, ואחר כך מתברר כשחוזרים, והלוואי שיחזרו, שחלק מהם שמעו. אז אם אחיך שומע אותך עכשיו, מה אתה רוצה להגיד לו?
שיהיה חזק. אנחנו מאמינים ביכולת שלו לצרוד את זה, הוא יודע את זה. אנחנו פה עושים את המקסימום שאנחנו יכולים, כל אחד כמו שאמרנו לפי ראות עיניו, אני מקווה שהדרך שלנו תנצח, כאילו של הצד שלי בסוף יוחלט עליה והיא באמת תקצר את התהליך. לא, אנחנו מחכים לו, אנחנו נעשה הכל כדי להיות מאוחדים כשהוא מגיע, תהיה לו את כל, כל המשפחה מוכנה לעזור לו בשיקום שלו ובתמיכה שלו, ורק שיגיע כבר. הוא ויתר שאר 58 החטופים.
בועז מירן, אח של עומרי, שעדיין חטוף, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
שלום רב סרן במילואים גלעד אח, יור המילואים ניקים דור הניצחון, מנכ״ל ומייסד עד כאן.
שלום, בוקר טוב.
מה בפיך?
מה בפי? מאות מחברי התנועה שלנו מתגייסים שוב עכשיו לסבב השישי. כל הנראה אנחנו הולכים לקבוש את אותם מקומות בפעם הרביעית, ג'באליה, בית חנון, שעתי. ורוצים פה שינוי. מתפללים שהמחירים שאנחנו משלמים כל כך הרבה זמן, כולם מדברים על הרוגים, על פצועים, אבל יש המון 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 מחירים שלוחמי המילואים משלמים במעטפת.
נו, לשם זה הולך, לא? לשם זה הולך, כאילו יש החלטה, הממשלה להכריע את חמאס, מגייסים מילואים ניקים, הפעם אומרים שאנחנו הולכים לכבוש ולא לסגת. איפה הבעיה?
איפה הבעיה? אנחנו מסתכלים בצבא שלנו מושג היסטוריה גזרתית, אנחנו מסתכלים רגע על מה שקרה בהיסטוריה. גם לפני המלחמה היינו, אני אישית, בארבע סבבים כבשתי את צפון הרצועה, כל פעם מגיע לאותה נקודה, גבעת האורנים בג'באליה על ציר החוף, כביש 4, לא ציר החוף, כביש 4, וכל פעם מאבדים חברים, נהרגים, חברים קרובים, משה לייטר במערכה הזאת, צפריר ברור במערכה הקודמת, רואי לוי, הרבה חבר'ה, לפחות 8 חברים קרובים שלי נהרגו במלחמה הזאת, בשביל לכבוש את השטחים האלה, ולצערנו, אנחנו כל פעם, גם במלחמה הנוכחית וגם בסבבים הקודמים, מחזירים את האדמה לאויב, הם נערכים שוב, כדי להמתין לנו בפעם הבאה עם מטענים ועם חוליות ולהרוג עוד חיילים שיכנסו, וזה לטעמי מציאות שהיא בלתי נסבלת. זו הסיבה למעשה שהקמנו את הארגון. בתחילת המלחמה כבר קראנו לעשות שתי פעולות, כיבוש שטח והגירה מרצועת עזה. אחרי כל הסבבים וכל הפעמים שאנחנו מסתובבים בסמטאות ג'באליה, אנחנו מבינים שהמושג בלתי מעורבים, הוא מושג שם שהוא קצת מוטל בספק ומקבל משמעות אחרת בתוך הרצועה. והדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה, עם הנמר הזה שקוראים לו רצועת עזה, שהרבה מנפחים אותו, זה פשוט לקחת את השטח מהם ולפזר את האוכלוסייה הזאת בעולם. מי שמעוניין לצאת, לאפשר לו לצאת. והוא די בטוחים שכולם יעזבו. ואנחנו, למרות שהוקמה מנהלת לפני כבר כמה חודשים, אנחנו לצערנו לא רואים שזה קורה.
תגיד, אז בעצם אתה, בעצם אני מבין נכון, אתה אומר צריך לכבוש את עזה ולהחזיק בה, ואחר כך להעיף משם כך או בדרך כזו או אחרת את העזתים. הבנתי נכון?
כן, אני אומר שאנחנו הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, שכבר 20 שנה מאבד אנשים. הגוף הזה שנקרא חמאס עם סדר גודל של 20 אלף מחבלים, 30 אלף מחבלים, מחזיק את המדינה שלנו במקומות לא נעימים, ועוצר פה בעצם את החיים של אזרחי מדינת ישראל, 8 מיליון אזרחים, 10 מיליון אזרחים. וכן, משהו צריך לקרות, צריך להכריע את הדבר הזה, אי אפשר עוד פעם לסיים את זה בטקו עם עוד סבב, כמו עמוד ענה, נופרת יצוקה.
אתה חושב שעד עכשיו זה טקו? כ-50 אלף הרוגים בצד הפלסטיני, כל הנהגת חמאס, אתה קורא לזה טקו?
תראה, בסוף השאלה איך זה נגמר. היינו בסבבים לפני זה, שלפני רגע ציינתי את השמות שלהם. בסוף זה נגמר באיזשהו הסכם, לא משנה כמה שהידים יש להם וכמה פוסטרים בסוף.
לא, אנחנו לא כובשים, כי אנחנו, תשמע, יש משהו, גם המצרים, למשל, אתה מציל להם את עזה בחינם, לא לוקחים אותה, כנראה אנשים מבינים שזה ביצה תובנית בסגנון וייטנאם, אבל אני דווקא, מכיוון שכנראה לא נסכים על הסוגיה הזו, אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. כן. הרמטכ"ל אומר שאין לו לוחמים, אין לו מספיק, הצבא כבר העלה ל-12,000 את האנשים שחסרים, וקרה אתמול או שלשום ממש בדחיפות להוציא צווי הגיוס, להתחיל לגייס ברצינות, זאת אומרת גם להפעיל סנקציות, כי אנחנו יכולים, נהיה קיצונים, נהיה שמאלנים, נהיה ימניים, לכבוש וזה, בסוף צריך כוח אדם, ואין לצהל כוח אדם להחזיק את רצועת עזה, זה אוגדות להחזיק אותה. עכשיו אתה פרוס גם בלבנון וגם בסוריה, יהודה ושומרון אני לא צריך להסביר, גבול הביקה פרוץ, בסוף בתכלס צריך אנשים.
אני רוצה לענות לך על השאלה הזאת משתי זוויות. אחד מהזווית של המילואימניקים ושתיים מהנושא של החרדים שאליו אתה חותר. אני מפקד פלוגת מילואים. אנשים מתגייסים לסבב שישי. זה דבר מאוד קשה. יש לי אנשים בפלוגה שהתגרשו. פשוט התגרשו. האנשים שלהם אמרו, תבחרו, או אנחנו או הצבא, והם בחרו במדינת ישראל. המילואימניקים משלמים המון מחירים מעבר לנכי צה"ל ולחללי צה"ל שכולנו מכירים ומוכירים, שאף אחד בכלל לא יודע. ואנשים מוכנים לשלם את המחיר הזה, והמפקדים מדרבנים אותם עם שיחות ציוניות בכניסה לכל סבב כזה, כי מאמינים ונותנים אשראי מאוד גדול לממשלת ישראל, למען מטרה אחת, ביטחון העתיד של הילדים שלנו. אנחנו מוכנים למות, מוכנים להקריב הכל, רק שלילדים שלנו יהיה פה אפשרות לחיות בשלום במדינה היהודית. וזה לטעמי כרגע לא מצליחים להביא. לא מצליחים לקחת את האשראי הזה שלוחמי המילואים נותנים למדינה, ולהפוך אותו לנכס לאומי שנקרא ביטחון המדינה והכרעה במלחמה הזאת. וזה מה שגורם לאנשים עכשיו לא להגיע ולהוציא פטורים ולהגיד אני לא יכול וכל מיני כאלה. אם אנחנו מבינים שנכנסים עכשיו לחודשיים, מה יוני של לחימה עצימה, שבסוף יוני אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת מאחורינו והכרענו את הדבר הזה שנקרא רצועת עזה, אנשים יבואו בשמחה, ואני אומר את זה מהשוחות, מהאלה שמריחים את אבק השריפה, מהאלה שנלחמים, מהאלה שמשלמים את המחירים. זה אחד. בהיבט של החרדים, אני חושב ברמה האישית שבאמת נעשה פה עוול אדיר למי שכן משרת, בזה שהחרדים לא משרתים, ואני אומר את זה כבן אדם שחשובה לו התורה, אני חושב שהתורה זה מה ששומר עלינו כעם היהודי, אבל גם התורה אומרת, במלחמת מצווה, כולם יוצאים, גם חתן מחופתו וקלה מחדרה, ואני חושב שגם בציבור החרדי, כשאנחנו יוצאים ומסתובבים הנשק ברחובות ירושלים, אנשים מסתכלים עלינו וגם רוצים לקחת חלק. יש פה איזה משהו בחיבור בין צה"ל לבין הציבור החרדי שלא מצליחים להביא תוצאות. אני יודע שמגייסים היום אנשים עם תסמונת דאון, אנשים עם ציליאק, צריך לייצר מסלולים נכונים, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אני לא מומחה לתחום, ברור לי שהמציאות הזאת צריכה להשתנות, ועוד דבר,
אתה קצת,
לי...
אתה קצת תמים וקצת מתעלם מהפוליטיקה, זה לא עניין של חיבור, זה עניין שהם לא רוצים, ואתה שומע את הרבנים שלהם, אתה שומע את החברי כנסת שלהם וכולי, אבל אני, אז אני לוקח רוורס, כי אתה דיברת על המילואימניקים, אבל אתה קצת מתעלם מזה, שיש גם תופעה של מילואימניקים שמתחילים, אתה יודע...
בוא רק לסיום, כן.
אחוז ההתייצבות הוא לא מה שהיה.
אז אני, התפיסת עולם שלי, וככה אני מבין את המציאות שאני רואה, ומדבר עם המון אנשים, מאות אנשים, גם בפלוגה, גם בגדוד, גם בחטיבה, כולם אומרים, רבק, אנחנו באים, אבל זה לא מביא שום תוצאה. איזה בן אדם רוצה לתת כל כך השקעה, כל כך גדולה, שלא מניבה כלום? פה תמון הנקודה, מהזווית של המילואימניקים, וזהו, רוצים לראות את השינוי.
אוקיי, בעזרת השם, שנראה את השינוי. גלעד אך, רב סרן במילואים, ויור המילואימניקים דור הניצחון, תודה.
תודה, תודה,
להתראות. טוב, בקיצור, לא הספקנו שום דבר, לא זה יום חמישי היום, יש חתור לכתוב, לי יש פגישות, אני הולך עכשיו להיפגש עם איזה שר, אחרי זה אני הולך להיפגש עם עוד איזה מישהו, אחרי זה יש לי שיעור תורה, אחרי זה נפגש עם חברים בערב. חבר'ה, יש היום דברים לעשות, רוצים לי את השיר, בבקשה, תודה.
Je crois que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu les yeux dans les yeux.
מה אתה אומר?
Parti sans même prendre bagage.
מי זה?
אין לי מושג.
Pensant faire ce qui était mieux.
מי זה? הוא שר טוב, שיר טוב. זה כמו...
Je fais toujours ce même rêve.
לא מבין שפתי.
לא נותנים ליהנות בו, אתה מבין?
Je me vois remonter le temps.
זה לא מייק ברנד.
Revenir à nos plus belles balades.
אתה שומע צרפתית, זה מייק ברנד.
Sur les quais, les yeux vers l'horizon.
אוקיי, שימו לב, תגבירו בבקשה, רק תגביר.
Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour.
J'avais
son cœur collé. J'avais son cœur collé. J'avais son cœur collé. J'avais son cœur collé. J'avais son cœur collé.
Caresse mes doutes plus sensibles. Sachant que mes actes d'hier. Je sais que je n'étais pas pour elle. Pourquoi me manquerait-elle autant? J'y repense à me rendre malade. Et toutes les nuits j'espère retrouver la
okay,
raison.
Ok, là, t'as tout le monde qui l'arrête de dire cause.
De tout son cœur, elle m'a donné
פריז?
די, כן.
אף פעם?
אף פעם.
אשכרה,
אשכרה.
עכשיו אני מבין הכל.
אני בפריז כשהיא תהיה מוסלמית, אבל לגמרי, אתה מבין?
לא, האמת שאתה, פריז, אתה לא צריך לעזור. זה טעים שם מאוד, זה לא בשבילך.
אל מדיפר שממרה
הכל אלה, וואי, לא היה בפריז, לא היה, כן, לא הייתי בפריז, מה תעשו לי, מה? לא הייתי. אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ואסף נבו, אשר ערכו והפיקו, לסתיו קורנס, איציק אהרון ואילי זק, שהיו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מאור יוסף וליאור פוזניה, כרוכים בדיגיטל, אורית ושח ידלוק ואליעזר בן יהודה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה בן, תודה לכולם, תודה, 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 שיהיה לכם יום טוב, מוצ'אבס.